שלום לכם הצופים בבית, אנחנו כאן שוב בערוץ מהיר בסדרת התוכניות שלנו לציון 30 שנה לפטירת הרב צבי יהודה הכהן קוק. נמצאים איתנו הפעם שניים מתלמידיו הבכירים של הרב צבי יהודה, הרב ירחמיאל וייס, ראש הישיבה לצעירים שליד ישיבת מרכז הרב, ופרופסור נחום רקובר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה וחתן פרס ישראל. נדון איתם בנושא של חינוך וחיבור תורה וחיים במשנתו של הרב צבי יהודה. יד אחרי הפתיח.
את ארצי שירינו ואת החרב שלנו, אנחנו שוכחים את זה? איפה כל רטב ורטב, כל חלק החרב של פעמות פעמות של ארץ השם.
שלום לכם.
שלום.
אולי נפתח במשהו אישי, הרב וייס, מה הזיכרון הכי חזק שיש לך מהרב צבי יהודה?
קשה לי לאפיין איזה אירוע, כמו שהסך הכל של הפגישה עם האישיות הגדולה, העמוקה, המקורית הזאת, זה היה כזה משהו אחר מכל מה שהכרתי. אני זוכר שאמרתי לתלמידים, לפעמים הייתי שומע דרשות של כל מיני רבנים, והייתי אומר לעצמי, הוא צריך לדרוש ככה בגלל שמזה הוא מתפרנס, אם הוא לא יגיד את זה, מה הוא יעשה? אבל כשבאתי לרב צבי יהודה, הייתה לי איזה מין הרגשה, הוא זה האמת הדוברת. אם מה שלא נכון, הוא לא אומר.
ואם
לא
נכון... אבל זה כבר בפעם הראשונה?
זה לקח זמן, אבל זה מהר מאוד הגעתי לאיזה מין הרגשה, שיש פה איזה מין התמסרות טוטלית, כולית כזאת לרעיון, בלי ויתורים, או מוכנות להתמסרות לגמרי. וזה יותר מהרבה דברים פרטיים של התרשמות...
אנשים פעם שאני אמר על סיוד, אני לא זכיתי להכיר אותו, אבל במעט ששמעתי קצת הקלטות, זה אדם שבשלב שלא נראה עם חיבור לצעירים דווקא, לפחות במבט ראשוני, מדבר בשפה קצת לא ברורה, מבוגר, רעיונות כבדים. איך נוצר החיבור הראשוני? פרופסור רקובר.
החיבור הראשוני, אני חייב לומר לך ראשית, אני הייתי מהקבוצה הראשונה שמאז שישיבת מרכז הרב בעצם... זכתה שוב לרנסנס, אם אפשר לומר.
בגלגול החדש, הרב צבי יהודה,
אני הראש ישיבה. בגלגול החדש, אנחנו הקבוצה הראשונה שבאה מכפר אורי יחד עם רב קדאב, זכרונו לברכה.
שזה היה באיזה שנה?
אחרי פסח תפשטט. ואז הרב קדאב ייסד ישיבה חדשה, שכל מטרתה הייתה באמת חיבור של התורה לחיים. לחנך דור של מנהיגים, של מורי דרך, עם תוכנית לימודים מותאמת למשימה זו. חיבור בין הישיבה שביקש הרב קדאב לייסד לבין המציאות הביאה את החיבור למרכז הרב, באופן שסדר ראשון למדנו במכון הרי פישל בשכונת הבוחרים, ואילו סדר שני או שלישי למדנו בישיבה, כשהישיבה גם דאגה לאשל של התלמידים. הרב צבי יהודה לא שימש אז בתפקיד. הוא היה שב שם בחדרו הקטן וסידר את כתבי הרב. והיה רחון על הדברים הללו כל כולו. ובעצם מה שאנחנו גרמנו זה להוציא אותו מה... לא מהדלדמות של, של, של חדר הקטן,
משום
שאנחנו נכנסנו אל תוך החדר הקטן, הוא עוד בהתחלה בצפיפות של שישה, שבעה, שמונה, בסך הכל היינו כ-11, 12 בחורים. וזה עוד לא היה השלב שבו הרב צבי יהודה כבר דיבר מעל בימת בית הכנסת, ברבים.
מה משך אתכם אליו, אל אדם
סכן? אז ראשית אני אומר לך, ההתחלה הייתה זו, ואז לאט לאט... באנו אליו לשבתות אחרי הצהריים, באנו אליו הביתה לסעודה שלישית, היינו או שניים או שלושה בחורים, לפעמים ארבעה אפילו. זה בערך הממדים, כדי שתבין את ה... אז כל אחד מאיתנו היה בעצם בן יחיד של הרב צבי יהודה. בן יחיד בכל המובנים, הוא דאג גם לרוחניות וגם לצדדים המעשיים, אם משהו, מישהו חסר לו משהו, הוא ידע הכל, והתעניין בכל, בכל פרט ופרט. זה היה טבעו של רב צבי יהודה. הוא היה רגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמיימה. וזה בעצם כשאתה מתעניין על החיבור בתורה החיים, כל האישיות שלו הייתה חיבור בין התורה והחיים. כלומר, זה לא דברים נפרדים. גם במובן הפרטי וגם במובן הציבורי. לא היה עניין של הצד הרוחני של עם ישראל או הצד הפיזי של עם ישראל. כל זה אותו... אותה מסכת אחת שצריך לחזק אותה ולהעצים אותה, את הרוחניות ואת הגשמיות, כיצד הצבא הוא חלק, הוא ערך רוחני, וכיצד המדינה היא בעצם הגשמה הנבואית, אלה תפיסות שקיבלנו את הרב צבי יהודה. אז בהתחלה נחזור לשאלה הקודמת שלך, שאתה אמרת את החיבורים הראשונים. היה זה לאחר זמן רק שהכרחנו אותו, לבוא ולדרוש מעל בימת הישיבה, באולם של הישיבה. ואז אני זוכר שהוא פרץ בבכי, אני אעמוד כאן במקום הזה שאבא זכר צדיק לברכה כאן עמד, אני ולא הוא, ענבה שלו הייתה משהו יוצא דופן לגמרי. הוא היה בקיע הרי בנגלה ונסתר ממש, ולא רק בתלמוד ובקבלה, בכל הספרות שנכתבה היה בקיע בכל. והוא היה פעם שהיה חולה, והרגיש זיפט. בקיצור, כשאדם חולה אז הוא מביע דברים, את מה שכואב לו. אז מה שהוא בכה, אני זוכר שהוא בכה, מה תופלים בי שאני יודע, אני מזכיר את זה ירושלמי, אומרים בקי בירושלמי, אני מזכיר את זה, אומרים שאני בקי בקבלה, ואני לא יודע הרי כלום, והוא בכה בכי תמרורים.
שחשדו בו,
שאני לא גדול ולא יודע שום דבר, ממש.
הרב וייסר גם זוכר סיפורים מסוג הזה.
כן, אשכול ידן מופלג, זה אנשים, מי שמכיר ומי שקצת עוקב אחרי הכתבים שלו ואחרי הידיעות שלו, כמעט המשפטים שהיה מדבר זה כולם, איך הם מופיעים בחזל, וככה היה מדבר אותם, כל מילה המשמעות שלה זה כמו שמופיעה בכתובים, זה משהו מאוד מיוחד. הספרים שלו שהוציאו מתוך הכתבים שלו גם כן ממולאים ככה, יש כתבים שהם קשה פשוט להבין אותם, מי שלא מכיר את המקורות של הדיבור שלו. ואני זוכר סתם מעשה שהוא מבחינתי היה ככה מתחבר לדברים של מה שרב רקובר מדבר. אני הייתי שבאתי לישיבה באחת השיחות, הוא אמר לי משהו על עניין מי שמתהלך בארץ ישראל, אני אפילו לא זוכר בדיוק מה. ובתום השיחה רשמתי את השיעור ושאלתי אותו מאיפה המקור של הדבר הזה. אז הוא אמר לי, זה מדרש תהילים, והלך ישר כמה בית שלו לארון, הוציא את, הוא היה מכיר את כל הספרים שלו, זה היה ככה במישהו אחר לידע מתמצא, שם ידע בדיוק כל ספר איפה נמצא, הוציא את הספר, ניסה לפתוח אותו ומדפדף, ולא מוצא, סוגר את הספר. אני רק רוצה שתבין את הסיטואציה, הוא היה כבר יהודי בן 70-80, גדול אדיר בישראל, ואני בחור צעיר בן 16-17 נגיד, שאל אותו שאלה, ואז הוא סוגר את הספר ואומר לי, לפעמים באים מישהו שואלים שאלה, והוא מרגיש אני יודע ואתה לא, יכולה להתגנב ללב איזו הרגשה של גייבה. אז הוא אומר, הקודש ברוך הוא נותן לנו שיעור, אתה לא כזה יודע, אתה לא יודע למצוא את הדבר בספר. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, נו, קיבלנו את השיעור, אני הייתי עמום. פותח את הספר, אומר לי, הנה.
טוב, ספק בשיטה החינוכית טובה.
זה היה משהו מהמם.
לקדים את הסוף, במבט לאחור, היום, שמסתכלים 30 שנה אחרי פטירתו של הרב צבי יהודה, החזון הזה באמת התממש, הצליחו להקים דור של תלמידים שמצליחים לחבר בין התורה בין החיים. יש כאלה שטוענים שבאיזשהו מקום הרבה אנשים נפלו בין הכיסאות, לא בתורה ולא בחיים.
צריך לדעת איך להסתכל על הדברים. בגדול אני חושב שהוא הצליח יותר מכל אחד אחר. הוא לקח את הישיבה שהייתה, כמו שהרב רקובר אומר, ישיבה קטנה מתחילה והפך אותה לישיבה עוצמתית וגדולה. ומתוכה ומכוחה צמחו עוד עשרות ישיבות היום. זה משהו, תנועה שלמה, גדולה, אדירה, שהיא תהיה מוכחה עוד לחזור לבימה של החיים, בגלל שהיא אומרת את הדברים היותר שלמים, היותר מוצקים, היותר אמינים, היותר ממלאים את כל חלל של כל מה שאנחנו מחפשים. צריך זה קצת להתרגל לגודל הזה ולשאיפות שהוא עשה. שנית, גם בהתיישבות, בחיים. כל מה שיש לנו היום ביהודה שומרון, אי אפשר כבר להגיד לדמוננו חבל עזה, יהודה שומרון בנימין, הכל התחיל מהדחיפה של הרב צבי יהודה, מכוח כוחו, כל הגרעינים האלה וכל העשייה הזאת, זה תלמידים שיצאו מבית מדרש של ישיבת מרכז הרב, דרך האמירה החזקה מאוד של הרב על הצורך לעשות ולבנות את הארץ. נכון שכשאני באתי לישיבה, יותר בלטה באווירה בישיבה, הייתי קורא לזה ההתרעננות של התורה לדור הצעיר, והפנייה של היכולת שהתורה של פעם היא יכולה להפוך להיות תורה של גאולה, תורה של התפתחות, תורה של שלמות, משהו מאוד כאן ועכשיו.
אז זה היה באמת מופנה לדור הצעיר. הרב חושב שכיום זה גם מדבר על הדור הצעיר, התכנים הללו?
צריכים לדעת איך להגיד את זה, וזה מדבר מאוד מאוד, בגלל שזה פותר דברים מאוד מאוד, מאוד עמוקים, מאוד שלמים. זה מכניס את הכל לאיזה מין קונספציה, מסגרת אידיאלית רעיונית שלמה שמחברת את כל הדברים, אתה זורם עם הכל, אתה לא צריך לעשות איזה שקר בנפשך או לחתוך מעצמך. אני זוכר כשאני הייתי בילדותי היותר צעירה, אני גדול מהמדינה בשלוש שנים, וילדותי עברה לי בשכונה שעל ידי היה איזה, היה יישוב של תנועת ביתר, רמת יומקין קראו לו, הפך להיות, גדלתי בנתניה, הפך להיות איזה רחוב בזהו, והאווירה של הפלמח וזהו. הנוער נסחף לתקומה של המדינה ולצבא, שלא מתוך תורה. זה היה כאילו, בשביל להגיע לזה...
זה היה לפני 60
נכון,
שנה.
נכון, זה היה, אני הייתי אז ילד, וזה היה תופעה שהילדים גמרו בית ספר יסודי, היו כובעי ברטה, זה מכל דור הכיפות הסרוגות, וחלק מטקס הסיום של בית ספר היה שחלק גדול מהבוגרים תפסו את הכובעים וזרקו את זה כמו הצלחות האלה על הים, על מנת שלא להחזיר את זה, כאילו הם עכשיו חודרים לחברה. ומי שרצה לשלב את ארץ ישראל המתחדשת, הנכבשת, הנגאלת, יחד עם תורה, זה היה נראה איזה משהו, לקחת איזה משהו אנכרוניסטי, משהו חדש, שבאת לישיבה פה, שמעת איך הכל...
פועם,
מה זה הרמוניה? זה אחד מפריד את השני, זה אחד מחיה את השני, זה נשמת החיים של כל החידוש הזה, וכל זה, כל החידוש הזה חייב את העומק הרוחני הזה שנמצא נמסך, וזה חסר גם היום, בלי שום ספק,
ואנשים מפרשים את זה. אנחנו ניגע באמת למה שחסר היום. פרופסור רקובר, בתור אדם שלקח את אחד התחומים היותר משמעותיים של חיבור התורה והחיים, המשפט העברי והמשפט האזרחי, הרב מתורה את ההשפעה של הרב צבי יהודה?
אני אתן לך דוגמאות של ההשפעה של הרב צבי יהודה. הוא כתב תגובות לעיתון. הוא כשמשהו לא מצא חן בעיניו, הוא התריע על כך. כשמשהו היה בעיניו מעשה יפה, הוא שיבח וכתב מכתבים. גם לאישים
הוא גילה מעורבות בכל...
מעורבות אין קץ. לכל אחד מהאירועים היה חי את החיים ממש. וביקש להכתיב בחיים את הערכים כפי שהוא מאמין שהם צבי. צריכים להיות. הוא כתב במאמר, הייתכן, הוא כתב באיזה, לא מאמר, מכתב למערכת, לעיתון הצופה, הוא נדהם לשמוע שאין בארץ חוק שמחייב הצלה, והרי ידוע בכל השנים שגם הגויים ידעו שאל מי אפשר לפנות באמצע הלילה, רק לרופא היהודי, אז בארץ לא תהיה חובה להציל נפש. אמרתי לחנן, לרב חנן, אמרתי לו, תראה, זה נושא שכדאי. אימץ חנן פורט את ההצעה, הגיש אותה כצעת חוק פרטית, ונלחם עליה במשך שנים. כשבשנים הראשונות לא הצליח, תמיד ליושב ראש ועדת החוקה, שבידו לקדם דברים ולהאחר דברים, לא היה מספיק זמן לטפל בדברים האלה, עד שהוא נבחר, הוא נתבנה כיושב ראש ועדת חוקה. ואז מיד העלה את הנושא הזה כראשון בסדר היום. והוביל לחקיקת חוק שהיום נקרא חוק לא תעמוד על דם רעך.
אתה מדבר על המשפט, יש פיתוי שאומרים בשם הרב צבי יהודה, אני לא ראיתי אותו במקור, שאומר שמערכות המשפט והחינוך במדינת
נכון,
ישראל הם
אמת?
בחזקת חילול השם, אם אני זה הפיתוי.
אני לא זוכר משתבש חילול השם, אבל בוודאי שטעונים מתיקון גדול בוודאי.
אז עכשיו השאלה, מה שאני מנסה לברר
את זה... את זה הוא ביקש לתקן, לא להישאר אדיש.
השאלה שאני שואל זה...
הוא ביקש להתערב.
אני שואל שאלה שאני פשוט שואלים אותה הרבה, בעיקר היום בקרב הציבור הדתי-לאומי. האם יש באמת מערכות שאפשר לתקן, או שיש מערכות שתקנתן משבירתן, וצריך להקים משהו אלטרנטיבי?
הכל אפשר לתקן. מה זאת אומרת, אי אפשר לתקן? זה בוודאי לא בבית מדרשו של הרב קוק, שיש דברים שאי אפשר לתקן. לא של בית המדרש היהודי בכלל, בוודאי שלא של הרב קוק במציאות שלנו. את הכל לא אפשר, צריך לתקן. והוא עשה הכל כדי לתקן. התריע על הכל, כשמדובר בחינוך, היה מקרה פעם, הביאו באוניברסיטת בר אילן, הביאו...
מרצה.
אדם, לא, הביאו מדען היסטוריון, בעל שם בינלאומי שבכל העולם נודע כראשון במעלה, ראשון בין ראשונים. ואותו אחד לא דיבר בכבוד על הראשונים, לא, על דיבר התנות. בזלזול.
כן.
דיבר בזלזול.
זה דבר שנעשה כל יום באקדמיה.
אמר, האיש הזה פסול מלכהן כפרופסור באוניברסיטת בר אילן. מה זאת אומרת? מה, התערבו את הרב צבי יהודה, מתערב מי יהיה פרופסור? באו אליו ועלו לרגל אליו, השרים וחברי הכנסת, כדי לשכנע אותו. לא, הוא היה עמד איתן בהשקפתו, עד שפיתרו אותו בסוף, לא הייתה ברירה. זה הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה, מה אכפת לכם מה שיהודי אחד זקן, או לא כל כך יושב בחדרו ואומר, לא, זה היה אכפת להם. והוא הצליח בזה משום שהוא התעקש על כך.
אז כאן נשאלת השאלה, למה היום, פחות, איך, מצליח, איך למה היום את... פחות מצליחים צאצאה ומוכנים של הרב צבי יהודה?
משום שאין לנו ענקים כמו הרב צבי יהודה. צריך ענקים רוח כאלה שלא יירתעו מלומר את האמת כפי שהם מכירים אותה, ולהילחם על האמת שלהם.
הרב וייס, מה שאומר פרופסור רקובר, אתה גם מסכים איתו, זה רק, בוא נגיד, אולי פחות ההשפעה שקיים היום, נקרא לזה, למשנה הזו, בציבוריות הישראלית, זה בגלל שאין לנו ענקי רוח.
אני חושב שזה עדיין לא הספיק לחדור, ובאמת הרב היה תמיד אומר שהקמת המדינה הייתה מלווה בקידוש השם, כמו שאתה אומר, חילול השם, בכל אופן, שני דברים הוא היה משתבח בהם. עצם הממלכתיות היהודית הישראלית בארץ ישראל, שזה דבר שכולו קודש, גם היה אומר שהקמת צבא ישראלי, ללחום את מלחמות ישראל, עזרת ישראל מייצר, בעצם הצבא, זה גם כן כולו קודש, ושני דברים היה מדבר
אם וכמעט... אם מותר לאשש רק את הנקודה הזו של צבא ישראל, היה סיפור פעם עם הרב של שוב כהן.
כן,
בחתונה
שלך. אני הייתי בחתונה הזאת, והחתונה הייתה הזאת ליד המדרגות של כניסה לבית הכנסת שישורון, ושם הייתה החופה. והרב שר ישוב היה רב של חיל האוויר הישראלי, ובא ממדעי חיל האוויר. אחר מכן סיפר לנו רב צבי יהודה, שאמר לו איזה ירושלמי אחד, אמר בירושלים, בירושלים היו באים עם קפטן, עם שטריימל, כך היו באים. אז אמר רב צבי יהודה ששטריימל, קדושתה של השטריימל, אני מפקפק. אבל קדושתם של מדי צהל, על זה אין לי כל פקפוק. זה ככה
הוא ראה את הדברים. אז זה דוגמה בתוך המערכות של צהל.
כן, ותמיד שהיה מדבר על עוד שני דברים, היה או בוכה או נוטה לבכי, על שתי מערכות שהן
בעייתיות.
בעייתיות, אחד זה מערכת התרבות. הניקור, או אני יודע, הקירה של חינוך תורני מרוב ילדי ישראל, זה היה תמיד מביא אותו לידי בכי. הוא אומר שיש תרבות, יש גם ביטוי תרבות אנשים חטאים, כך אפילו אם היה מצרף לכל הדברים האלה. והדבר שני, מערכת המשפט, זה ככה אומר, אוטנטוטי, אוטומני, מנדטורי וכו', ורק המשפט שלנו שאנחנו, כי מי גוי גדול אשר לא חוקרים משפטים צדיקים, שזה נמצא בגלות, צריך תיקון, אבל הוא היה אומר את זה מתוך שייכות. וגם היה תמיד אומר הצורך של איך להתייחס, שני דברים טובים, שני דברים לא טובים. על מה אנחנו... נשים את המרכז הכובד ההתנהגותי שלנו, ההלכתי שלנו, האמוני שלנו. זה אומר שעל זה מתאים הביטוי שמוכר בירושלמי, גדול קידוש השם, חילול השם.
שיש לי דברים... שיוצא מחילול השם.
זה דבר אחד, אבל הוא אומר פה גדול קידוש השם, חילול השם, שיש לי שני דברים להתייחס אליהם. אני רואה פה שני דברים שהם קידוש השם, לעומת שני דברים שהם חילול השם. על מה אני, על פי מה אני קובע, להגיד הלל או לא להגיד הלל, למשל ביום העצמאות. קידוש השם הוא הקובע, הדבר החיובי, על זה אנחנו אומרים הלל, ואת השני אנחנו נצטרך לתקן, הוא כולו היה באמת כמו שהרב רקובר אומר, בצורך להרגיש תיקון ולהרגיש עשייה וללוות את הדברים לעשייה, אבל הדברים לוקחים את הזמן שלהם.
אוקיי, אז הנה, אנחנו מדברים על חזון גדול של חיבור, תורה וחיים, יש הרבה שטוענים שבמהלך השנים יש איזושהי הסתגרות בתוך התלמידי הרב צבי יהודה, ומתכנסים פנימה ופחות מגיעים למגע עם הציבור הרחב הישראלי.
אני חושב שההרגשה שלו הייתה שלפני כל תרומה לכל המערכות האחרות, הדבר היותר צריך תיקון, זה הצורך למלא את כל החסר שנוצר בעקבות השואה ובעקבות כל סוף הגלות לקראת תחילת הגאולה, והצורך להרבות תורה בישראל זה קודם להרבה דברים אחרים, ועכשיו זה הוראת שעה שעוזבים את הכל, לא מתוך...
היום 60 שנה אחר השואה.
נכון, אבל הוא, זה היה אצלו הדבר הבולט בחברה הישראלית. אם תיקח את החברה הישראלית כולה, מה המאפיינים הרוחניים התרבותיים שלה? רחוק מאוד מאיזה תוכן יהודי, התוכן שהוא חי את החברה הישראלית בתקשורת הישראלית, הוא לא רוצה להתבטא קשה, אבל הוא ודאי לא תוכן תורני ולא תוכן יהודי מעמיק, וזה הוא ראה בתור התוכן העיקרי שצריך להיכנס לתוך התרבות לפני כל דבר אחר, וזה הוא שם את עיקר הלחץ, אבל את עיקר מרכז הקובץ שלו, אבל הוא ודאי שחיפש את הכל מתוך שותפות לכם. אני אגיד לך למשל דוגמה, התייחסות לו הייתה אינדיבידואלית, הוא מאוד היה עושה מלחמה למשל, שאנשים ילמדו תורה ולא התעסקו עם בגרויות ודברים כאלה, ומי זכרונה לברכה, הפריע לה מאוד שאני לא גומר את הבגרות, אז אמרה לי, היא רוצה לבוא לדבר עם הרב. יום אחד, אומרים לי, מחם חכה בחוץ, נתתי 4 דפיקות, ולהפתעתי, אני שמעתי איזה דשדוש ככה של בבית, הרב ציודה בא פתח, חשבתי שהוא יכעס, קיבל אותנו מספר פנים יפות, זה... בקיצר, אם היא סיפרה לו בשביל מה היא באה, אז הוא ביקש ממני שאני חכה בחדר על יד, ואני שמעתי שם דיבורים וויכוחים וצעקות ובחירות, היה ככה חזק מאוד. ואחרי שאימא שלי הלכה, אז נתקר, אומר לי, הרב, תשמע, צריכים כוח, וכוח זה גם לעמוד נגד תחינות של אימא ונגד בחיות וזה, אתה פה כאילו. ואני סיפרתי את זה לאימי, והיה לה קשה להבין, שהיא חשבה שהיא שכנעה אותו, כל מיני דברים. אחרי זה חודש וחצי או חודשיים הוא קרא לי, ושאל אותי שאלות, אימי אמרה לו, תראה, אתה, לא, הוא לא עשה בחינות, הוא ירגיש נחר רוח מהמשפחה, הוא אמר, יש לו גיס אחד רופא, אחות אחת אקדמית, גיס אחד, והוא ירגיש לא מוערך על ידי כל המשפחה, ואתה לא תרוויחו לו, רק תפסידו מזה שהוא לא יגמור את הבגרות שלו. חודשיים הוא לא דיבר על הנושא הזה, כאילו צריכים להיות גבורה נגד הלחץ, אז הוא קורא לי ואמר לי, תגיד לי, מי המשפחה שלך? לא הבנתי מה הוא רוצה, ושואל אותי מה עושה, אמר לו, זה רופא, זה. אומר לי, איך הם מעריכים את זה שאתה לא עושה בחינה? אמרתי, אני חושב שאת להם זה מעריכים בצורה מזולזלת, הם לא... אם זה מפריע לי, אמרתי, אני לא חושב כל כך. אז שואלתי, כמה זמן אתה חושב ייקח לך אם תרצה עכשיו ללכת לעשות בחינות בגרות? אמרתי לו, אני צריך לבדוק. אז אמרתי לו, שאם אני אעשה אקסטרן, חלק עשיתי עם פאורט, את בחינות של סוף שביעית, אמרתי, כבר בגיל שמינית הייתי שם. אמרתי לו, אם אני אלך אחרי פורים מהישיבה, אז אחרי פסח יש תאריך של בחינות אקסטרניות, אני אוכל לעשות 3 בחינות, אולי בקיץ עוד 3, אני לא יודע עם אנגלית מה אני אעשה, אבל את רוב הבחינות אני אצליח לעשות. אמר לי, לך לרב פרום, ותגיד לו שיעשה את זה. זה היה לי ככה הפתעה.
שמה, שירשם לך?
כן, שנשלח אותי מתי סדר את זה. אז ההפתעה הייתה זה, שבהתחלה אנחנו ראשית כל גיבורים, שום לחץ אין. אחר כך תכלס. הוא שמע את הטיעונים, ואת הסמך הטיעונים האלה באמת תלך תעשה.
שאלה אם זה אפשר באמת להתקדם ולהיכנס באמת למערכות הכל כך קשות היום במדינת ישראל.
אומר לך סיפור מהבחורים שלנו, מהקבוצה שאנחנו באנו, אני הפסקתי באמצע התיכון. באמצע התיכון והלכתי לישיבה לכפר רואה, ומשם... ואז עשינו, כשהיינו בישיבה, כמה בחורים שעשו בחינות אקסטרניות, חיצוניות.
לבגרות.
לבגרות. בזמן הבחינות ממש, היה צריך להזמין, להקדיש יותר לבחינות, כדי סוף סוף את הבחינות לעבור. אז הוא אמר, אתה יודע מה, אז תשתדל בזמן הסדר, בשעות של הסדר, מ9 עד 1 ומ4 עד 8, בשעות הסדרים, להשתדל ללמוד לימודי קודש. אז תלמד, תלמוד ודאי, זו הייתה בחינה אחת, בחינה שנייה תנ"ך ודאי, לשון עברית ודאי, דברי ימי ישראל ודאי, אלה 4 תשתדל. ושני המקצועות האחרים, שלא בשעות הסדר, בשעות המיועדות לסדר בישיבה. שיהיה...
בשביל היום להתקדם במערכות, איזה שלא יהיו, משפט, כלכלה וכולי, לכאורה צריך
כן,
להגיש...
כן, שחינוך יורו עד כמה המעורבות צריכה להיות. אגב, אני לא זוכר את ההתבטאות הזאת שבגלל השואה אנחנו חייבים, בוודאי השואה העצימה את הצורך ללמוד תורה. אבל לימוד תורה הוא חלק בסיסי בהווי של החיים, של היהודי הפרטי והיהודי הכללי. סיבה הזו, ההתנצלות כביכול, שבגלל השואה צריך, רק בוודאי שזה מעצים את הצורך, היה לו הרי, הוא הכיר את יהדות ורשה, הוא הכיר, הוא נסע, הוא הכיר את כל גדולי הדור, הוא ידע מה העוצמה שעבדה לנו בשואה. זה ודאי.
אני אמרתי את זה רק כלפי מה שבחורים שאלו אותם ללכת ללמוד מקצועות אחרים, יחד עם תורה, לא במקום תורה, ולא במקום התורה האישית שלהם, על זה הוא אמר להם שאם אפשר, להשלים את מה שחסר לעם ישראל היום, שווה לעשות את זה ולהימנע מללכת למקומות אחרים מבחינה פרופסיונלית, בגלל שהרגיש את הצורך הזה בזה. אבל כמובן מה שהרב רקובר אומר, שהתורה היא נשמת החיים של היהודי לכל
אחר.
הוא אגב מאוד מאוד התחשב באופן אינדיבידואלי בכל אחד ואחד של השואל. הרי הוא יכול היה, הוא הכיר כל אחד מאיתנו, והוא, יש כאלה למשל את הרב דוב ליאור, הוא ידע שהוא צריך כולו קודש, הוא לא יכול, אסור לו ללכת לצבא.
כן, יש סיפור, לא שהוא הלך חודש לצבא.
ככה שמעתי את הפתגם הזה לילדים.
הוא רצה ללכת לצבא, משהו?
אז הוא אמר לו על האחרים שכולו קודש חוץ מחודש, והרב ליאור כולו
קודש. זה שמעתי מהילדים שלי, זה אני לא זוכר את הפתגם הזה, אבל הרעיון בוודאי היה, היו כאלה שכלפיהם הדרישה היא של המקסימום התמסרו לתורם שהוא ראה בהם לעתיד, הוא כבר ראה אז ברב דוב ליאור גאון, כך הוא קרא לו בהזדמנויות איזה שהם, כתלמיד, כצ'וצ'יק בין 20 וכמה, תחילות שנות. וייעוד של מצד שני, הוא הפנה כמה אחדים ללימודים אקדמיים, כשהוא חשב שזה הדרך הנאותה. הוא אגב היה בעל השכלה רחבה מאוד. כן. יש יצחק מאיר, זה שהיה אחר מכן חבר הנהלת הסוכנות ושגריר בשוויץ. הוא פעם סיפר בישיבה, בכתבים שלו, בזיכרונות, הוא מספר שפעם הוא הניח בישיבה איזה ספר של פילוסוף צרפתי ושם בצד, והוא חוזר, הספר איננו. אז אחר מכן הרב צבידה אמר לו, אתה ודאי מחפש את הספר שפה, אני לקחתי אותו. ספר בצרפתי של פילוסוף צרפתי, אז הוא רצה לקרוא אותו, כלומר הוא התעניין. אגב, לא היה תחום שבו הרב צבידה לא התעניין. לא רק במדעים, בכל דבר שבעולם.
אומנות למשל, עניין אותך.
אני זוכר כשניגנו בשמחת תורה, במוצאי שמחת תורה, הביאו תזמורת בישיבה. אז הוא היה עומד ומסתכל על אומנות הניגון, איך זה עובד, איך זה... בהתעניינות רבה.
טוב, אז אם אפשר לסכם את הדיון, יש שהחיבור בין התורה והחיים, אתה רב צבידה...
לסכם אי אפשר.
כמה שניתן.
כמה
רב צבידה אצלו החיים, עומק החיים זה תורה, ותורה זה חיים מבחינת העומקים של גילוי, החיים מתחילים עם קור החיים, מנותן החיים, התורה מתחילה מנותן החיים, עם קור החיים, הדברים נעשו על מנת שיתאחדו ביחד במציאות הארצית, ולזה צריכים לשוף, ולשם צריכים להגיע, והדברים השלמים יותר מופיעים דרך עם ישראל, בארץ ישראל, שזה הצורה יותר...
חווה.
יותר שלמה של יכולת לאומית, היא הופעת האדם השלם, האדם החברתי, הלאומי, ושם צריכים לצאת את הדברים האלה מן הכוח אל הפועל.
פרופסור עקוב, המשפט לסיום, חיבור התורה והחיים של הרב צבי יהודה.
אספר לך עוד סיפור.
סיפור לסיום.
כשאמרתי לו שאנחנו עוסקים עכשיו בהערות להצעת חוקה, שהיה מדובר בזמנו חוק יסוד כבוד אדם וחירותו. הוא מוציא לי נייר שבזמנו הוא כמה דפים של הערות שהוא העיר על הצעת חוקה שבזמנו, עשרות שנים לפני כן, הציע ליאון כהן, שהיה בראש המחלקה המדינית של הסוכנות, שהכין נוסח של הצעת חוקה, והערות ליד כל סעיף מהן הערותיו הראויות. כלומר, זה מעורבות, זה לא שהוא יציע ואני אומר בעד, נגד.
הוא
לא
פעם ראש חושב על הדבר.
איך לתקן, איך ניתן לתקן כל דבר. אגב, הוא העיר הערות בעשרות ספרים, ספרים שהגיעו אליו, תמיד היו הערות למה כתובות. הוא לא קרא והניח ל... העיר בכתב את מה שיש.
טוב, יש עוד הרבה מה להחיב בנושא, אבל אנחנו נסתפק בזאת. הרב וייס, פרופסור, אנחנו רק עובר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נפגש בעזרת השם בפעם הבאה.